הגאון הרב משה לבל מכהן כרב, כראש ישיבה וכדיין בבית הדין הרבני במוסקבה. כרב ברוסיה הוא וכשליח של גדולי ישראל לצה"ל הוא גשר המחבר בין הרבנים בארץ לאלו בגולה. שאלות שנשאלות בחוץ לארץ אינם שאלות שגרתיות בהן נפגש כל רב בישראל, ולעיתים השאלות הקשות שנובעות מאתגרי החיים היהודיים בחוץ לארץ מצריכות הכרעות עם כתפיים רחבות. רב בחוץ לארץ גם משמש כנציג דת כלפי השלטון המקומי, ואף בתוך הקהילה הרב נצח לנושאים נוספים שאינם קשורים בדווקא לשאלות הלכתיות ודורניות. כך שהרב מכהן גם כמוסר שיעורים בעניינים משבטיים לראש ישיבה, ולעומת זאת צריך להתמודד עם אתגרי התבוללות ושאר נושאים רגישים וכבדי משקל. שלום וברכה כבוד הרב.
שלום וברכה.
קודם כל איך החלה השליחות של כבוד הרב?
האמת היא, פעם הראשונה שנסעתי זה היה יותר מתוך סקרנות לפני כ-32 שנה, עוד היה עדיין, השלטון הקומוניסטי עוד היה ברוסיה, וסיפרו לי שהתחילו איזושהי פעילות יהודית שנה, ושמחפשים מישהו שהמעלה שלו שמדבר עברית רק, כי הגאון, מוישה סולובייצ'יק מציריך, הוא פתח שם איזושהי פעילות, ופעילות יהודית בקרב סטודנטים. וחיפשו מישהו שילמד עם הבחורים דווקא בעברית, את המעלה הזו, גם היום אין לי כבר את המעלה הזאת, כן, זאת הייתה המעלה העיקרית שלי, שלא ידעתי רוסית. ופשוט הייתה מחשבה להעלות את הבחורים אלו לישראל, ולאט לאט מתוך זה, מתוך הפעילות הזו, בעצם נוצרה ישיבה שנקראת ישיבת תורת חיים, זה סיפור לפני כ-32 שנה. וכך התחלתי את העבודה, בעצם כשהגעתי לזוכר פעם ראשונה, פגשתי 6-7 בחורים, ואמרו לי שלומדים שם מסכת בבא מציע. כי בבא מציע, מה אני צריך להכין? אני כבר למדתי כמה פעמים בחיים שלי בבא מציע, בישיבות. אני זוכר שהגעתי פעם ראשונה, הם אחזו בסוגיית תוקפו כהן. סוגיה מאוד מפורסמת, אבל אני חשבתי בוודאי, סטודנטים, מה כבר אני יכול להסביר להם? מה זה המילה תוקפו, מה זה כהן וכו' וכו'. אני זוכר שבאתי לשיעור ראשון, לא הייתי מוכן, פשוט חשבתי שאני אצטרך שם לחסוך קצת בתרגום מארמית לעברית קלה. ופתאום הסתבר לי שזה לא ככה, בחורים באמת יודעים לחשוב, יודעים לנתח דברים, ואני זוכר שהייתי צריך לשבת לילה שלם ולהכין שיעור למחרת, זה היה השיעור הראשון שלי עם הבחורים האלו, כי באמת אנחנו מדברים בבחורים מאוד איכותיים, שיודעים לחשוב, שיודעים לנתח דברים, הגאון רב מויש שפירא, שאחר כך במשך שנים היה נוסע לשם, אני זוכר שפעם הוא אמר לי שרוסיה זה החומר היולי של הלומדוס, הכוונה היא שחומר היסוד, שרואים שהבחורים האלה באמת יודעים לחשוב, יודעים לנתח דברים, זה בעצם החומר שאיתו התמודדתי. אנשים שיש להם שרון מולד ויודעים, ואוהבים ללמוד ויודעים לנתח דברים ואוהבים להעמיק, ועם החומר הזה היינו צריכים גם לשכנע אותם שזו האמת בחיים, אבל קודם כל ללמוד וללמד לא זו הייתה הבעיה. כמובן שצריכים להסביר להם מה זה תורה ומדוע זה חשוב, אבל עצם הדבר, את הלומדוס של התורה ואת העומק של התורה, זה בעצם היה הדבר הקל, הקשה במרכאות, כן? אבל עם זה התמודדנו כשהגענו לשם.
הרב הזכיר את הגאון רב משה שפירא, זכיר צדיק קדוש לברכה. היה קשר בין רבנים ופוסקים בארץ לבין הקהילה בחול?
כמובן, מטבע הדברים, ישיבה במוסקבה זו לא ישיבה בבני ברק בירושלים, זו ישיבה שמורכבת עם המון שאלות הלכתיות, הבחורים מגיעים מרקע לא פשוט, לעתים משפחות מתבוללות, לעתים שאלות קשות של יוחסין, ולאט לאט היינו, אנחנו עלינו אחריות גדולה מאוד, שאנחנו צריכים להכניס את הבחורים האלו לעולמה של תורה, לעולם הישיבות, לעולם היהודי, היום כולם מדברים על נושא הזה של גיורים וכו' וכו', זה, הרי אצלנו זה לחם חוקנו, זה יום יום, בחורים מגיעים כבר 2-3 דורות מנותקים מיהדות, חלקם לא יודעים את הייחוס שלהם, חלקם יודעים את הייחוס שלהם, ואנחנו צריכים לפתור בעיות, זאת אומרת בעצם בד בבד, עם מה שקרוי המערכת הישיבתית, ובעצם זו ישיבה לחוזרים בתשובה, כמובן, נוצרו שאלות כבילות משקל שהיו צריכים לקבוע, קודם כל, איך מקבלים בחור לעולם התורה, מה הקריטריונים, איך בודקים יהדות, איך בודקים ייחוס של יהדות, לפעמים שאלות קשות של יוחסים, אז השאלות האלו כמובן הצריכו קשר עם הגדולי הפוסקים, בזמנו עם הרב אלישיב, עם הרב שלמה זלמן אוירבך וכו' וכו', וכך בעצם לאט לאט נוצרו קריטריונים וסטנדרטים איך שאנחנו מקבלים היום את הבחורים ומה אנחנו, מתי אנחנו צריכים לפעמים לעשות גיור, לפעמים גיור לחומרה, לפעמים אפילו גיור סתם, לפעמים בחורים לא מודעים לכך שזה שאבא שלהם יהודי והם סבלו מאנטישמיות, זה לא מספיק, זה לא עושה אותם ליהודים. אלו שאלות מורכבות שבעצם השילוב פה באמת בין עולם הישיבות לבין המערכת הרבנית, זה בעצם נכנסתי לזה בהתחלה כי חשבתי שסתם אבוא ואלמד קצת איתם תוקפו כהן. אבל אחר כך באמת לאט לאט בבד בבד עם העבודה, הייתי צריך להיכנס גם, נכנסתי בעצם לעבוד בבית הדין שמה, ושם באמת בית הדין הרבני במוסקבה של הרב גולדשמיד, שבאמת מי שנתן את הקריטריונים ואת כל הסטנדרטים ההלכתיים בזמנו היה הרב אלישיב, שאיתו היה לנו קשר מאוד הדוק, נתן את כל היום, יש לנו כבר כללים, איך אנחנו בודקים ומה אנחנו עושים וכו' וכו', שאלות, לפעמים של ממזרות, לפעמים של... כל השאלות שעולות פעם ב, עשרות שנים בכל בית דין, אצלנו הן כמעט שאלות יומיומיות, ולכן בעצם נוצר קשר בין עולם התורה ועולם הלכה, כי באמת הבחורים האלו מתקרבים, כאשר הם מתקרבים דרך התורה, אבל שוב פעם, הרי גם צריכים להיות יהודים כדבר ראשון, ובעצם בעיקר השאלות כמובן הן שאלות של אבן עזר, של יוחסין, גיורים לעתים, אלו בעצם השאלות, ולכן נוצר קשר בין עולם התורה של רוסיה לבין עולם ההלכה של ארץ ישראל.
אני רוצה לשאול את הרב, הרב מדבר על הצד שלנו בסיפור, הצד של הרבנים, של בתי הדין, של גדולי התורה, איך הם פוסקים ואיך הם מקבלים את אותו בחור, את אותו תלמיד, איך אבל אותו תלמיד בעצם מכיר את היהדות, זאת אומרת מגיע בן אדם שהוא גדל בבית פחות שומר תורה ומצוות אם ניתן לקרוא לזה כך, והוא לא בדיוק מכיר את היהדות שלו והוא לא מייחס לכך אולי חשיבות רבה, איך גורמים לו לחיבור למסורת היהודית, לשרשרת הדורות, ובעצם נותנים לו את ההרגשה שהוא צריך להיכנס לישיבה, ללמוד?
כן, שאלה טובה מאוד. אז האמת היא ככה, כשאני הגעתי פעם ראשונה, אני ישראלי מצד אחד, מצד הוריי, אני כבר דור שמיני בארץ, מתלמידי הגרא. בשבילי יהדות ותורה וכל הדבר, בוודאי הזדהות כיהודי, היה דבר מובן מאליו, כאילו חלק, לא רק חלק מהחיים, אלא החיים עצמם. וכאשר הגעתי באמת פעם ראשונה לרוסיה, אני זוכר, בשבילי זה היה איזשהו שוק עצום. כי גם בארץ, למשל, כשאנחנו מדברים על יהודים, אז כל אחד בטוח שהוא יהודי, כן? זה ודאי שהוא יהודי. רק יהודי, פירושו של דבר, להיות ככה או ככה וכו' וכו'. אבל בעצם הדבר שאתה יהודי, זה דבר מובן מאליו. אני מתכוון בהגדרה הלאומית, כמובן, של יהודי. כאשר באתי לרוסיה, פתאום אני רואה שאנשים בכלל לא מזדהים כיהודים. לא רק, הם יכולים להיות יהודים על פי ההלכה, אבל לפי התחושה שלהם, לפי התודעה שלהם, לפי השעה התרבותית שלהם, הם בכלל לא יהודים, אין להם שום דבר עם הדבר הזה. אז השאלה היא בעצם לא רק האם יהודי צריך לשמור תורה ומצוות, אלא בכלל האם צריך להיות יהודי, אולי בכלל צריך להיות אזרח של העולם הגדול, של העולם הכללי, מי אומר בכלל שצריכים להיות יהודי? אז זה בעצם הדבר הראשון. אבל מה שקרה באמת, דבר מעניין, שאנחנו ניצלנו פה איזשהו מצב ברוסיה לפני, כשאנחנו הגענו לרוסיה לפני 30 וכמה שנים, לפני 32, 33 שנה, כשהתפוררה בעצם כל האימפריה הזו של ברית המועצות וכו' וכו'. אז בעצם כל הלאומיות שהייתה ברוסיה צצה מאליה פתאום. כי ברוסיה כאילו הקומוניזם ניסה לייצר איזושהי אחידות בין כל הלאומים, בין כל הגזעים האתניים, ואחר כך כשהקומוניזם נפל, יחד איתו הייתה התעוררות אתנית, התעוררות לאומית, בין כל העמים, בין העמים הקזחים או הארמנים או וכו' וכו', הליטאים, כן, הייתה ידוע, היו הרבה מלחמות שמה, ליטא ולטביה וכל המקומות האלו, היום כולם יודעים על אוקראינה, בעצם זו התעוררות לאומית. ואז כאשר היהודים, גם הם התעוררו בעצם להבין מה המשמעות שלהם של יהודים, אנחנו ניצלנו איזשהו מצב והסברנו להם של להיות יהודי. הם ידעו שיש מקום שקודם כל זה מקום של יהודים. ודאי שרוב הבוחרים שהגיעו אלינו, הם בכלל לא הגיעו בתוכנית לחזור בתשובה, הם הגיעו להבין מה זה יהודים. אנחנו פרסמנו שיש מקום יהודי שיסביר לך יהדות מהי. אז כמובן שאנחנו מונופול על היהדות, כמובן, כן? אנחנו הסברנו להם שהיהדות זה לא רק שייכות לאומית, אלא שיש לנו תורה משלנו, ויש לנו קשר לבורא, ויש לנו קשר לכל הדבר הזה. ובאמת מה שאנחנו התחלנו לעשות, זה באמת דבר ייחודי. סיפרתי מקודם ככה, רגל אחת, בקשר עם רמוי שפירה. השיטה אצלנו הייתה שיטה מאוד מעניינת, והיא פועלת, היא פעלה, היא כבר למעלה משלושה עשורים פועלת. אנחנו לא התחלנו לספר לבחורים מי הוא הבורא אפילו, לא רק מה הוא יהודי, אלא קודם כל התחלנו ללמד אותם תורה. הנה, מה זה יהודים? הנה, יהודים זה, יש לנו מערכת חוקים מסודרת, מהבוקר, מקימה עד שינה, כן? ויש לנו מערכת חוקים, יש לנו מערכת חוקים משפטית, יש לנו מערכת חוקים ביחסים האישיים, יש לנו מערכת מוסר משלנו, יש לנו תורה שלמה, תורת משה, ואנחנו התחלנו מיד לזרוק את הבחורים לים של עולם התורה, לים התורה. ו... ולא פעם ולא פעמיים בחורים לפני שהם בכלל ידעו שיש בורא אחד לעולם, הם כבר ידעו ללמוד כמה סוגיות. ואחר כך, כן, זאת אומרת, ואחר כך אנחנו פשוט לקחנו את הבחורים האלו ולאט לאט התחלנו להסביר להם בעצם מהי התורה, מדוע התורה, מה זה ייחוד השם ומה זה הר סיני ומה זה תורה וכו' וכו', אבל קודם כל התחלנו ללמוד את החומר עצמו, וכמו שנאמר, הטוב שבו מחזירו למוטב, כן, המאור שבו, זה עובד, זה לא תיאוריה, כן, אנחנו ראינו בחורים שכאמור, כבר התחיל ללמוד במוציאה, התחיל ללמוד אלו מוציאות, אבל עוד לא ידעו בכלל מה זה שבת ומה זה יום כיפור. ודבר ראשון התחילו ללמוד את העומק של התורה, וכך, ובאמת סיפרתי על רמוי שפירה, זו הייתה הגישה שלו, ולכן הוא מאוד התחבר לדבר הזה. כידוע, הנושא של קירוב רחוקים, אין לנו כל כך הרבה מסורת בדבר הזה, אין לנו, בעם ישראל יש לנו עולם ישיבות, יש לנו עולם הלכה, איך עושים קירוב, על זה לא היה באמת איזושהי מסורת, לא מבית מדרשה של הגרא ולא מבית מדרשה של הבעל שם טוב, הכל בתוך רבות יותר הסתובב בתוך עצמנו, ופה פתאום הגיע איזשהו מסר גדול שאנחנו רחוקים וזה עובד.
הרב דיבר על התעוררות אתנית ועל חיבור לשורשים, אבל גם על תרבות ומנטליות, ומה למהכל הרב אומר, על לימוד התורה, המאור שבה מחזירה למוטב, על לימוד התורה הוא זה שבעצם חיבר אותם מעבר גם להכרת היהדות.
ברגע שהם ראו שיש פה עומק אדיר, שיש פה משהו עצום, שיהדות זה לא רק מאכלים מסוימים, זה לא רק מוזיקה, זה לא רק פולקלור, יש פה דבר אדיר, יש פה דבר עצום, הם לא היו מודעים לזה בכלל. בחורים שאנחנו התעסקנו איתם הם בחורים שלא שמעו על תנך, לא רק שלא שמעו על שבת או על יום כיפור. אני זוכר, בפעמים את עצמי, קרה לי בהתחלה, היום עכשיו זה כבר כמובן לא קורה לי, כשאני מדבר עם אנשים, אני אומר להם, תראו, יש אנשים ששומרים על יום כיפור, אומרים לי, מה זה יום כיפור? ואני מתחיל להסביר, יום כיפור, אתם יודעים, כאילו יום כיפור, בשבילי זה היה דבר ברור, שכולם יודעים מה זה יום כיפור, כן? מסתבר שיש אנשים שלא שמעו לא על יום כיפור, ולא על, בכלל, הספר תנך, ברוסיה צריך להבין שהכפירה, היא הייתה באמת מוחלטת, הכפירה בכל כל מציאות, כן, במציאות אלוקית בכלל. והיהודים גדלו באמת כמה דורות שהם כל כך היו סגורים בתוך עצמם, שהם לא שמעו, לא רק שהם לא האמינו, ודאי שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא, אלא הם לא שמעו שיש היום עדיין אנשים בעולם שמאמינים שיש בורא לעולם. זה נשמע להם, כאילו הם שמעו שפעם אנשים היו אוחזים ככה, פעם אנשים חשבו כך, אבל שיש היום אנשים בעולם, זאת אומרת, המרחק פה הוא אדיר, כי אנחנו מדברים על קירוב, אנחנו מדברים על קירוב רחוקים מאוד. וקירוב הרחוקים המאוד האלו, אנחנו מדבר על אלפים, אני לא מדבר, היום אנחנו מדברים כבר על אלפים, על תופעה של אלפים. ואני זוכר באמת, כשהגעתי פעם ראשונה, מי ששלח אותי לשם, זה היה הגאון רב מויש סלווייצ'יק, כשהוא היה גדול הדור באירופה. ואני זוכר את השאלה ששאלתי אותו, מה התפקיד שלי? הוא אמר לי דבר שבשבילי זה היה נשמע קצת מנותק. הוא אמר לי, התפקיד שלך זה לתת להם, שקוראי בעולם הישיבות, גשמק בלימוד. גשמק זה כאילו איזשהו טעם טוב בלימוד. ואני אומר לעצמי, רב אולי לא מבין, אבל זה לא מדברים על בחורים שלומדים תורה וצריך לתת להם איזשהו תבלין, כן? מה אתה מתכוון? הוא אומר, ככה זה עובד ככה. לתת להם איזשהו חיות בלימוד. ואלו דברים שאני שמעתי אותם, אבל כשלמדתי בישיבת פונוביץ', אני זוכר שהיו כאלו דברים שדיברו על צריך ללמוד תורה, לא רק ללמוד אותה סתם, אלא ללמוד אותם בתוך איזו עריבות, בתוך איזשהו גשמק, אבל איך אתה לוקח בחורים שבכלל לא שמעו את המילה תורה, וכבר עושה להם את החלק הגשמק, אבל באמת זה בדוק ומנוסה, כמו שאומרים.
אז הרב בעצם אומר, לימוד התורה מחזרה, המאור שבה מחזרה למותה, ולימוד התורה הוא בעצם זה שמשפיע, זה לא רק סתם אמרה, אלא בעצם לימוד התורה שהרב למד בפונוביץ', הרב לוקח את זה איתו לחוץ לארץ.
משמעית. אני כמעט, אני 32 שנה כאמור, ואני עובד עם בחורים כל הזמן, עד עצם היום הזה, באים אלינו עשרות תלמידים, כל חודש, לא כולם נשארים, אבל אלו שנשארים, זה בחורים שהיו מאוד מנותקים לגמרי, ואני כמעט לא זוכר שאלות, אולי קצת נשמע מנותק ממציאות, שוב, אנחנו מדברים על בחורים מאוד רחוקים, ואני כמעט, אולי פעמיים, שלוש, אני זוכר, מאז שהתחלתי לעבוד, שבחורים שאלו אותי שאלות על אמונה. אנחנו בכלל לא מדברים על זה. זה כאילו בא באופן טבעי. זה לאט לאט. אנחנו מתחילים ללמוד. בוא, קודם כל ללמוד. ללמוד זה דבר מעניין, מאוד מעניין. אנחנו באמת מנצלים את זה. הסטודנט הרוסי הממוצע, היהודי, ודאי, אוהב מאוד ללמוד. סתם, ללמוד זה חלק מה-DNA שלו, ללמוד ולדעת ולהשכיל ולהחכים. אז ללמוד דבר חדש זה דבר כיף. אז בוא נלמד. אנחנו מתיישבים ללמוד, מתחיל ללמוד אילו מציאות, מתחיל ללמוד גמרא, מתחיל ללמוד ייצור שולחן ערוך, מתחיל ללמוד. עכשיו, זה מעניין אותו מאוד. וואו, זה משהו מרתק, כן? הרבה בכמה, כן? מה זה שור, מה זה חמור, מה זה בור, מה הדברים האלו, מה זה נזיקין. זה מאוד מרתק, כן? יש כל מיני, אתה יכול גם לפתח נושאים אקטואליים, כן? מה קורה כשאדם, לא יודע מה, איזה הקר שמזיק במחשב, חייב, לא חייב, למה לא חייב? אין חייב. לא רק מבחינה מוסרית, אלא להגדיר את הדברים, הגדרות המשפטיות וכו' וכו', והוא פשוט נשאב לתוך זה, והוא ראה איזה פלא, הוא אחר כך מבקש תפילין, ואחר כך מבקש ציצית, ואפילו לא יודע אם הוא יודע להסביר לעצמו מה זה, למה, הוא לא שואל למה, זה לא סיפורים, אלו, אצלנו זה פשוט שגרת חיים כבר, כן, כך אנחנו עובדים, זה עובד, מצוין, אני מדבר שוב פעם, כאמור, רוב הבוגרים שלנו, הם הגיעו לארץ ישראל, למיטב הישיבות, מתפרח בדרום עד נחל הסלווים בצפון. בחברון יש לנו היום קבוצת בחורים היום, עד עצם היום הזה יש לנו קבוצת בחורים שכמה שנים עשו להם ברית מילה, אולי החברים שלהם לא יודעים. אני זוכר ששלחתי פעם בחור לישיבה מצוינת, אז הוא בא לשאול אותי הבחור, הוא שאל אותי שאלה. אומרים, שואלים אותי איך זה ללמוד בתלמוד תורה ברוסיה או בישיבה קטנה. עכשיו, לא מבינים שאני לא למדתי לא בתלמוד תורה ולא בישיבה קטנה, זה ברור להם שזה שונה, כן, כמובן זה לא כמו בירושלים, אבל תסביר לנו קצת איך זה עובד, כן, כי סך הכל הבחורים האלו נקלטים והם הפכו היום להיות, אנחנו מדברים כבר היום על, אני כבר היום מקבל סנדקאות על נכדים של תלמידים לפני כמה שנים, כן, ברוך השם.
אז יש גם המון סיפוק והמון...
סיפוק אדיר, כן, באמת, זו עשייה, פשוט קשה לתאר, עשייה כזו, כי המהירות היא גם... זה בחורים שתוך שנה, שנתיים, אנחנו מדברים על הממוצע, שבחור שמגיע אלינו, שמתחיל לקרוא א', ב', ג', ממוצע של שנתיים, שנתיים וחצי, עושה את כל הדרך במהירות אדירה, ולא לא אחת ולא שתיים, ולא על עשרות ומאות רבות, אחר כך המשיכו במיטב הישיבות, הם נכנסים, נקלטים, תוך שנתיים, זה קשה בכלל לתפוס.
הרב מדבר על חיבור של סטודנט תורסי למשפט העברי, ודרך זה בעצם לחוכמת התורה. הוא מתחבר דרך השכל, ובהמשך גם הלב שלו מתחבר. האם גם בקירוב בארץ שייך את אותו חיבור, או שאולי הקירוב בארץ הוא יותר אמור להיות יותר חיבור יותר רגשי, פחות שכלתני ורציונלי?
האמת היא שיש לי פחות ניסיון עם קירוב בארץ, אבל היה לי קשר מאוד דבדוק, כאמור עם רבי שפירא, שהוא היה מגיע אלינו הרבה, כל פעם בחג הפסח, באופן קבוע היה, היינו נמצאים ביחד, ועושה סדרים שם וכו' וכו'. והוא כידוע היה בציבור הליטאי, הוא היה אבי תנועת הקירוב, והוא באמת סבר שזו השיטה הנכונה. משום מה, אני יודע שבארץ לא התעסקו בזה כל כך, אלא יותר יש קירוב. רעיוני וקירוב של סמינרים וכו' וכו' ולשכנע, אבל אני יודע שרבי שפירא זאת הייתה דעתו, שכל פעם תמיד לזרוק את הבחור ישר אל הגמרא, ישר אל הטקסטים. אני חושב שגם, כמה שאני יודע, הייתי הישיבה שלנו הייתה בנשיאות של הרב שטיינמן שנים רבות, ואני יודע שכל פחות מה שהיה לגבינו, ודאי שזו הייתה דעתו, שדבר ראשון להתחיל ללמוד, בלי... הרבה פעמים שואלים שלא, מה הדבר החשוב לעשות? דעת או תלין או ציצית? דבר ראשון, שתחיל ללמוד. אחר כך משהו יבחר, ואני לא זוכר את הסדר שהם בוחרים בזה, באמת אם הם מתחילים לשמור שבת, אני אפילו לא יודע לענות על זה, כן, זה נשמע קצת משונה, אבל...
הייתי רוצה לשאול את הרב, כי דיברנו על הקרוב של ראש ישיבה, איך כרב, כדיין, קודם כל, מה הציפייה שיש לבני הקהילה, אם יש בכלל ציפייה לבני הקהילה, מרב, כרב קהילה בחוץ לארץ?
כן, אז כאמור, אנחנו שוב פעם נדבר על רוסיה, ואחרי זה נספר אולי קצת בקצרה באירופה מה שקורה. אז כאמור, ברוסיה, עד לפני, בתחילה, כשהגעתי לפני כ-30 שנה, כולם היו נוסעים לישראל, והרעיון היה בעצם להקים את הישיבה כסוג של תחנת מעבר, להכין אותם שם, לקראת עלייתם לארץ, והיה ברור שכמעט לא יהיו יהודים דתיים ברוסיה. אחר מכן, כאשר המצב הכלכלי ברוסיה השתפר, אז יהודים התחילו להישאר, ואז באמת נוצרה שאלה, מה אנחנו עושים עם היהודים שנשארים שם, כי האם אנחנו הולכים לפתח פה קהילה יהודית בגלות הזאת, או לא, לדרבן, לשלוח את כולם לארץ. ואז הגענו לרב שטיינמן, לשאול אותו, אנחנו שמים לב שיש הרבה יהודים דתיים שמתחילים לגור ברוסיה, הם מתחילים, הם עובדים, יש להם שם פרנסה, יש להם שם משפחה, הם מחוברים, ולא הייתה בעצם קהילה, אני מדבר על קהילה תורנית, קהילה כללית ודאי שהייתה, אבל קהילה תורנית. ואז ההוראה הראשונה הייתה, בהחלט שכן, לפתוח כוילל. לפתוח כוילל פשוט מאוד, הבאנו קבוצת אברכים של בוגרים שלנו, פתחנו כוילל עם 10-15 אברכים, וכך התחילה בעצם להיווצר קהילה תורנית. אגב, הבנים של אותה קהילה תורנית, אנחנו עכשיו, אחרי חג הסוכות, פתחנו ישיבה קטנה במוסקבה, שהיו בוגרים של האנשים האלו שהתקרבו לקהילה. אז בעצם אנחנו לא רק היינו צריכים לייצר את הישיבה, אלא בעצם לייצר קהילה. כאמור, בחוץ לארץ כמובן זה שונה מאשר בארץ, המושג של קהילה, זו באמת קהילה, זה לא כמו בארץ שזה נקרא, יש פה קהילות, בדרך כלל קהילות יותר סוציאליות ברוסיה, קהילה היא באמת קהילה לכל דבר, הרב בעצם הוא המרכז של כל החיים הרוחניים של האדם, כל שאלה אישית ושאלה ציבורית, בעצם צריך כל לבנות, היו ממש צריכים להקים את זה מן המסד ועד התפחות, בעצם לא היו קהילות וכו' וכו'. היום יש במוסקבה, אני חושב, כמה מאות משפחות של שומרות תורה ומצוות, מה שקוראים משפחות חרדיות, לא כולם ערכי כוללים, אבל בהחלט יש היום הרבה מאוד משפחות תורניות, שכאמור הרב הוא המרכז של הקהילה. אני מדבר על הרב שבאמת היינו צריכים לבנות את המערכת של הקהילתית, ליצור מערכת של שיעורים, ליצור מערכת של לימוד תורה, ליצור מערכת של חינוך יהודי. צריך להסביר להורים, מדוע צריך לשלוח את הילדים לחינוך כזה ולא לחינוך כזה, ומה זה משנה כבר, נו, ילד במתמטיקה, איפה לימד את החוקים, היום יש במוסקבה חיידר, יש במוסקבה בית יעקב, יש במוסקבה חיידר, יש במוסקבה כבר כמה כוללים היום, יש היום קהילה במוסקבה היא קהילה פורחת, ותפות היו גם, יאללה גם... בסיס כלכלי טוב, היום כמובן המצב קצת יותר קשה ברוסיה.
אם הרב מזכיר את זה, אז הרב דיבר על החשיבות של קהילה ועל החיבור. האם קושי כלכלי בהחלט משפיע על יהדותם של יהדות רוסיה?
באמת זה מאוד מעניין. אני ב-30 שנה האלו לביתי את רוסיה בכל המצבים שלה. כשהגענו לרוסיה פעם ראשונה, אני זוכר את העניות, אני לא תיארתי לעצמי שיש אנשים שחיים בעוני כזה, כן? לא ידעתי שיש אנשים שלא ראו אף פעם, לא יודע מה, דברים אלמנטריים, אפילו נייר טואלט לא היה להשיג. דברים פשוטים, היו דברים בסיסיים ביותר, אני לא מדבר על, לא יודע מה, חד פעמי, לא יודע מה, דברים כאלו בכלל לא היו קומים, וכולי וכולי. המוצרים הבסיסיים היו קצת בחנות, חנויות שהיום מוכרים שם, מכוניות פאר, היו מוכרים שם קצת גזר וכמה מלפפונים וקצת בצלים, וזה היה כל, זאת אומרת, עוני עצום, ואחר כך רוסיה התעשרה, גם זה לא ראיתי באף מקום בעולם, העושר שבמוסקבה היו שנים שהיה רווחה עצומה, ואנחנו באמת, מה שמעניין באמת שהתורה, הרבה פעמים שואלים אותי מה השיטה, כן, אז השיטה הזו שאמרתי מקודם היא שיטה שעובדת בכל התנאים, גם לבחורים מאוד עניים וגם לאנשים מאוד עשירים, כי באמת התורה, המאור שלה מחזרה למותיו, זה מול כל התופעות של העולם הזה, מול העוני, מול העושר, מול הפיימניות, מול האמצעיות. כאמור, היו תקופות זוהר לפני 7-8 שנים, היו תקופות שהיו אוליגרכים יהודים, אפילו אוליגרכים דתיים שהיו תומכים, היו תומכים הרבה מאוד בעולם התורה בארץ ישראל, היו ישיבות שניזונו ממוסקבה. המצב בשנים האחרונות נהיה קצת יותר קשה, מאז שאירופה התחילה להטיל סנקציות על רוסיה וכולי וכולי, המצב באמת בשנים האחרונות יותר קשה, והמצב הכלכלי הוא קשה, אבל עדיין לא כמו שהיה בזמן הקומוניזם, כן, עדיין מצב סביר. ואגב, חלק גדול באמת מההוצאות של הקהילה המקומית, הם מוחזקים על ידי יהודים מקומיים, שזה באמת תופעה מעניינת, כן, שהם יהיו רחוקים מאוד בכלל מיהדות, והיום יש להם מודעות כל כך קהילתית חזקה, שהם בעצמם מממנים לעצמם את המוסדות הקהילה, את הקשרות, את השחיטה.
מבחינת צוב התפרנסו זה מזה.
כן, זה דבר באמת שקרה מאוד מהר, זה פשוט, אם אני מעביר את כל ה-30 שנה האלה, זה כמעט לא יאומן, כן, בכלל, לראות במוסקבה יהודי, לראות ילד יהודי עם פייס במוסקבה, זה...
היה אפשר להאמין לפני 30 שנה ש...
ממש לא, אני זוכר כשבאנו לרב שטיינמן לשאול אותו על לפתוח כולל לפני כ-20 שנה, אני זוכר שהוא אמר, הוא אמר ככה, טוב, תפתחו כולל, אחר כך גן ילדים, אחר כך תלמוד תורה, זה נשמע לי באמת כבר מגזים קצת הרב הזה. מה מדבר? איזה גן ילדים? במוסקבה, גן ילודים, אני זוכר, גן ילודים. גן ילודים, אחר כך חיידר. ברוך השם, זה קורה, יש היום חיידר של 160 ילדים, יש היום במוסקבה חיידר, ברוך השם, על טהרת הקודש, ואני מדבר חוץ ממוסדות הקירוב שיש שם. מוסדות של הרב גולדשמיד, יש שם מוסדות של אמריקה, יש שם ארגון שפועל, שיש להם מוסדות קירוב. אני מדבר על חיידר של ילדים, שהם דור שני להורים, שומרי תורה ומצוות, שהילדים האלו ממש מפעלים, כמו כל ילד בחיידר בירושלים או בבני ברק.
הרב הזכיר את הגאון הרב גולדשמיד, נשיא ועידת רבני אירופה, וכאן המקום להזכיר שכבוד הרב מכהן כמנהל הרבני של ועידת רבני אירופה. אז נדבר שנייה אחת גם על אירופה בכלל. הרב תומך בכך שאברכים צעירים בישראל יבואו לחזק באירופה?
כן, מה שקורה באירופה זה באמת דבר מאוד מעניין. קהילות שאנחנו מדברים עליהן ועידת רבני אירופה, הן קהילות שקרוי בארץ קהילות כלליות, לא קהילות דתיות. והמערכת, המסגרת של הקהילות האלו, המערכת הרבנות, המערכת הרבנית שלהם, היא בעצם מערכת אורתודוקסית לכל דבר. הרבנים הם חרדים, חלקם תלמידי חכמים, וחלקם אפילו רבנים גדולי תורה. והקהילות עצמם, זאת אומרת, חברי הקהילות, חלקם הגדול, הם אנשים שמאוד רחוקים מיהדות. דרך אגב, היום מדברים מאוד הרבה על נושא הזה של רפורמים בישראל וכולי וכולי. באירופה אין רפורמים, באירופה כמעט ואין רפורמים. ובעצם זה הסיפור הגדול של ועידת רבני אירופה, שהייתה התאגדות כזאת של רבני אירופה, של לשמר את המסגרת הקהילות שההלכה תשמר בה כבסיס. זאת אומרת שחופה תהיה חופה אורתודוקסית, וגט יהיה גט כשר, ומקווה יהיה מקווה כשר, ובית קברות בית קברות של כשר, ונוסח התפילה הוא נוסח מקובל וכולי וכולי. זה בעצם ועידת רבני אירופה. עכשיו, היות שמדובר פה בציבור שבסך הכל, אולי הוא לא שומר תורה מצוות, אבל אין מושג של אנטי. באמת, דבר מאוד מרתק לראות, כן, שאנשים, שחברי הקהילה, ולפעמים ראש הקהילה, הוא אדם שהוא רחוק, והוא מגבה את הרב בכל על קוצו של יוד, כן, על כל תג ותג. אין מושג שעזרת נשים לא יודע, לא תהיה כמסורת, כן, אפילו בבית הכנסת שהם מגיעים שם אפילו לעתים אנשים במכוניות, רחמנא ליצלן, כן, זה דבר מאוד מעניין. באמת האתגר הוא מאוד גדול, אבל בגלל שאנחנו רואים שיש רצון, יש מקומות שפתחו כוללים, למשל ברומא, באיטליה, פתחו כולל. שוב פעם, הכולל עושה שם גדולות ומצורות, בספרד פתחו כולל, במדריד פתחו כולל, בג'נבה פתחו כולל. ואני מדבר שהכולל הזה, כמו שסיפרתי מקודם במוסקבה, גם במקומות האלו, הפעילות של הכוללים האלו, פעילות פנטסטית, זה לא כמו בארץ שצריכים, אנשים פשוט מגיעים, מגיעים כי הם רוצים, הם מעוניינים, כי הם מרגישים, זה מקום מעניין וזה מרתק וההצלחות הן אדירות. לא מדבר בצרפת שיש בכל מקום, אפילו מקומות שבת, שהיה הנשיא הקודם של ועידת רבני אירופה, הרב סטרוק זיכרונו לברכה, הוא בעצם חולל מהפכה, כך הוא חולל את המהפכה. הוא הביא מנחים, שלח אותם לארץ ישראל, שלח אותם ללמוד בארץ ישראל בישיבות, אחר כך אותם אלו חזרו לצרפת, הם היו בני תורה, הם הגיעו לבתי כנסת רחוקים מאוד, זאת אומרת מתפללים, ועשה שם, אני חושב שתנועת התשובה הגדולה ביותר בעולם, הייתה תנועת התשובה של הרב סיטרוק. אני מדבר על תנועת תשובה של עשרות אלפי יהודים, במשך לא הרבה זמן, במשך 20-30 שנה הוא חולל מהפכה, דווקא בדרך הזו, בדרך התורנית, בדרך המסורה. ושוב פעם, כמו שאמרתי, הרבה שיעורי תורה, אני זוכר שאני השתתפתי פעם, בזמן שם, לפני 25 שנה, יום התורה זה היה. יום התורה היה במקום שעושים שם את הסלונים האוויריים, מקום גדול עם הנגרים גדולים. ביום אחד הגיעו שם 25 אלף יהודים ללמוד תורה, מבוקר ועד לילה. זה פשוט היה דבר מרתק. 25 אלף יהודים שמעו מבוקר ועד לילה הרצאות, בשעתו הרב אלבז מהארץ. ואנחנו מדברים על 25 אלף יהודים רחוקים מאוד מיהדות. זה היה יום שהרבה מאוד יהודים, פעם ראשונה שמעו מה זה תורה. עשו את זה בצורה פעם מאוד מרתקת, וכן הלאה וכן הלאה, וחלק גדול מהיהודים האלו חזרו בתשובה. ומה שיש היום בצרפת, זה באמת בזכות הדבר הזה, בזכות התורה, זאת אומרת, ללמוד אנשים כאלו כמו שהסטרוק וכמו שמנסים היום גם לעשות בוועידת רבני אירופה. זה בעצם אחד התפקידים של וועידת רבני אירופה, לנסות להכניס קצת יהדות, קצת יידישקייט בתוך הקהילות הרחוקות האלו, וברוך השם יש הצלחה, אבל כאמור עדיין יש הרבה מה לעשות, אז כולם מוזמנים.
ובהקשר לכך, אז בעצם דמותו של רב באירופה, הוא צריך בעצם לדעת את כל ארבעת חלקי השולחן ערוך, הוא גם שוחט וגם מועל וגם מגייר, והרב הזכיר עכשיו שהוא גם מקרב רחוקים, מחזיר בתשובה וגם מתקדם איתם בשלבים הבאים, והרב הזכיר עוד לפני זה, גם צריך להקים חיידר ותלמוד תורה, אז...
בהחלט, צריך פה הרבה מאוד, אבל היות שזה אתגר מאוד גדול, והאתגר כידוע הוא נותן את האנרגיות, כי חלק מהסיבות שהאנשים פה מתקשים, מה שאני רואה בארץ, כי באמת אנשים רוצים לעשות, הם נתקלים בכל כך הרבה קשיים, קודם כל דעת הקהל היא מאוד עוינת, לצערנו הרב, יש ציבוריות, קשה מאוד, קשה מאוד, עד שפועלים, עד שמוזיזים משהו.
הרב נפגש באנטישמיות?
לצערי הרב, במוסקבה יש לאחרונה קצת אנטישמיות, אבל באמת בשנים שאני הייתי כמעט ולא. לאחרונה יש מושג כזה, יש דבר כזה, ואני חושב שזה יותר, זה לא כך אנטישמיות דתית, אלא יותר קנאה אולי, כי יהודים הפכו להיות יותר מדי מצליחים, וזה לא דבר טוב כמובן, זה שיהודים נחשבים עוד פעם כאילו כמצליחים וכאילו ש... לוקחים את הכל לעצמם וכולי.
אבל אולי בגלל הקהילה, אולי בגלל הקהילה, בגלל החיבור, אז יהודים יכולים יותר להתחבר ולהצליח ו...
אנחנו יודעים שבכל זאת, המסורת שלנו זה שיעקב אמר לבניו, למה תתראו, כן? זה בעצם, אנחנו מנסים לחנך את היהודים, לשמור על פרופיל נמוך, כן? לא להפגין עושר ולא... לא לעשות דברים שמנקרים את העיניים, כי עדיין בכל זאת אנחנו חיים בין גויים, אנחנו לא חיים בין אוהבי ישראל, כן, יש שם הרבה חסידי אומות העולם. יש, ובאירופה בפרט, באירופה ודאי שיש שנאה גדולה מאוד, יש כאלה שמסבירים את זה בגלל המוסלמים שהגיעו, זאת אומרת שהיהודים כאילו סובלים בדרך אגב, אבל ודאי שיש היום קושי יהודים לקיים, כן, מדברים היום באירופה יש איום על קיום החיים היהודים בכלל, על שחיטה ועל מילה, כידוע, יש גזירות שהממשלות מנסות לגזור, ויש בזה גם אנטישמיות, אבל זה לא משנה כל כך, ודאי שיש אתגר גדול, שזה גם אחד הדברים שבאמת ועידת רבני אירופה מנסה להתמודד, שפתאום הם צריכים לפעול בשתדלנות, כמו שהיו פועלים פעם השתדלנים היהודים, כן, השתדלנות קצת השתנתה, האופי שלה, אבל עדיין יש מושג כזה, כן, שהארגון הרבני הזה של ועידת רבני אירופה הוא הקים ממש לובי במדינות מסוימות שמשתדלים לפעול מול השלטונות, מול חברי הפרלמנטים, כל הזמן לא לתת לדברים האלו לחדור, כי יש כל הזמן קולות שקוראים להפסיק את השחיטה, כמובן מנמקים את זה בכל מיני דברים של בעלי חיים וכולי וכולי, אבל לא בטוח שזה העניין.
הרב מדבר על החיים בין הגויים בתוך הגולה. אנחנו רואים את זה בעיקר בספרים והשולחן ערוך, את כל ההלכות ואת כל האתגרים שהיו בשעתו. היום הרב אומר אתגרים שונים, ועדיין אני שואל על ועידת רבני אירופה, עם איזה שאלות הלכתיות מאתגרות, שאלה אחת שכבוד הרב יוכל אולי לשתף אותנו, במשהו מאתגר שיש על שולחן הוועדה?
טוב, כמובן יש השאלות הסטנדרטיות עם השאלות... למשל, עכשיו יש נושא של שחיטה, כן? אז יש כל הזמן פטנטים חדשים, עכשיו מישהו ניסה להביא משהו חדש, לא יודע עוד מה יצא עם זה, אבל זה באמת, אם זה יצא דבר מעניין, זה נושא שעכשיו נמצא על שולחנם של הפוסקים, עדיין לא פרוסם כל כך, כידוע יש את השאלה על הימום בבהמה. זאת שאלה שהגויים דורשים כל הזמן מאיתנו לעשות הימום, ושאלה של הימום זה כל פעם עושה טריפות, ולמשל באוסטרליה, עכשיו לאחרונה, והוא דבר מאוד, תופעה מאוד מעניינת. באוסטרליה כידוע מדינה מאוד חמה, והבהמות בקיץ באוסטרליה נמצאות בשעות השמש, הן כאילו מעולפות, הן מתעלפות, ברגעים מסוימים הן ממש נמצאים במצב של עילפון כזה, ומישהו חקר את הנושא וחשב לנכון אולי אפשר לעשות, ליצור את התנאים האלו של העילפון הזה בתנאים מעבדה, מה שקורה, זאת אומרת לתת לבהמה תחושה של עילפון, ואז כשהיא במצב כזה של עילפון, אז לעשות את האקט של השחיטה. זאת אומרת, כאילו כל הטענה הרי שיש צער בעלי חיים, אבל כשההתעלפות נמצאת באותם רגעים, ליצור את החום הזה, את הטמפרטורה המדויקת הזאת, ו- ואם יוכלו ליצור דבר כזה, באמת ליצור בתנאי במעבדה, מעבדה, את התנאים שיש באוסטרליה, אז יכול להיות שפתרנו פה חלק מהעניין של השחיטה. זה למשל נושא שנידון עכשיו ממש בימים אלו בפסוקים, שזה פריצת דרך, כי נושא של השחיטה הוא נושא מאוד, מאוד לא פשוט. יש כמובן כל הזמן שאלות של יוחסין, של דברים כאלו, שזה באמת שאלות יותר פרטיות. מה שעכשיו באמת על סדר היום, דרך אגב, שקצת מטרידים את רבני אירופה, זה נושא של מה שאנחנו מדברים על גיורים, שבידוע הרבנים באירופה, בעצם מרכז החיים שלהם, למרות שהם לא גרים פיזית, אבל מרכז החיים שלהם וההסתכלות שלהם היא מה קורה בארץ ישראל. וחלק מהבעיות שאנחנו מתמודדים איתם, כאמור, זה בעיות של התבוללות. אנחנו לא רוצים שצעירים שלנו יתראו באוניברסיטיות עם נראות נותני חר. וכאשר הם רואים שהגיור הוא כל כך קל וזמין וכו' וכו', אנחנו כל הזמן מנסים ללחום נגד הדבר הזה, כן? אנחנו מנסים לקשות, מנסים לעשות חומות קצת וכו' וכו'. וכאשר הם יראו, הם רואים שבעצם בארץ ישראל הדבר הזה מאוד נפרץ ומאוד הולך להיות קל מאוד וזמין מאוד, בפרט נושאים של גיורי קטינים למשל, שזה נושא שיכול להיות בעיה גדולה מאוד בשבילנו, כי יש לנו הרבה בעיות כאלו בבתי הספר שלנו, יש מקומות שהם בתי ספר ממלכתיים שהם נאלצים לקבל ילדים לא יהודים, ודאי שילדים שרק האבא שלהם יהודי וכולי וכולי. ברגע שהדבר הזה, הסכר הזה נפרץ, בשבילנו זה אתגר מאוד גדול, ואנחנו באמת עומדים להתכנס, דרך אגב, בימים הקרובים, להיכנס לוועדה המתמדת שלנו, לדון איך אנחנו נערך לאחר אם חלילה רפורמת הגיור בישראל תעבור, כי בשבילנו זה אתגר לא פשוט להתמודד, כי אנחנו נצטרך, פה מדברים על 300-400 אלף יהודים, יהודים, רוצים לעשות אותם יהודים כמובן, 300-400 אלף אנשים שהגיעו מרוסיה, אבל באירופה כידוע גרים הרבה יותר מזה, ואם הדבר הזה יקרה, זאת אומרת, אם ברגע שמדינת ישראל תכריז שהנה פתרנו את הבעיה, זו בעיה גדולה מאוד בשבילנו, בעיה, אתגר קשה מאוד לעתיד שלנו, לעתיד של הקהילות, לחס ושלום למלחמה בהתבוללות, ושם יעזור.
הרב מדבר על המלחמה בתודעה, והרב הכניס אותנו גם בעובי הקורה של השאלות ההלכתיות שנדונות על השולחן בוועדה. האם יש הבדלים בין המקומות? אנחנו יודעים שאירופה היא לא מקשה אחת. האם הרב, כאשר רב צעיר מגיע לשאול את הרב שאלה על מקומו, אז לרב אחד הרב ייתן תשובה אחת ולחברו, לרב אחר הרב ייתן תשובה אחרת. האם יש שינויים בין המקומות בהקשר ההלכתי הזה?
כמובן, גם הלכה מתחשבת כל פעם במושג של שעת הדחק וכו' וכו'. אז שעת הדחק זה כמובן, כל אחד יש לו את השעה שלו. יש לנו דרך אגב פורום מאוד מעניין של ועידת רבני אירופה, שעכשיו אנחנו כבר נמצאים במחזור השני, שזה פורום להכשיר את הרבנים הצעירים. יש לנו פורום עכשיו, שנתיים, היה לנו מחזור של 30 רבנים, שהם קיבלו הכשרה, הם קיבלו הכשרה איך לענות, ואיך, קודם כל גם הכשרה מקצועית, לנאום, איך לארגן את הקהילה, כמו שאמרנו מקודם, שולחים רבנים צעירים לכל מיני מקומות, והם צריכים להתחיל לבנות את הקהילה, לתת צורה לקהילה, מה חשוב וכו' וכו'. ועכשיו ממש השבוע מתחיל מחזור חדש של 30 רבנים צעירים, שהם אמורים שוב פעם להתמודד, הם אמורים להקים מוסדות קהילה בכל מיני מקומות, גם מקומות מאוד נידחים שפעם בעבר לא היו שם קהילות, אפילו במקומות כמו באנגליה או בצרפת, לא בכל אנגליה מרושתת קהילות, כן? יש מקומות חדשים שבהם יש כמה יהודים שבאים, הם מנסים להקים שם קהילות, יואב צייר, להתחיל לפעול משהו וכולי וכולי, אנחנו מלמדים אותו, להשיג תקציבים, איפה להשיג משאבים וכולי וכולי. אז כמובן, כן, כאמור, בכל מקום יש את האתגר שלו, בכל מקום יש את הקושי שלו, אם זה רב שהוא, יש לו קהילה צעירה, אז יש לו בולדות רחמה לסעד, קהילה יותר מבוגרת, יש לו שבת, אין לך שבת, האם מותר לעבוד, איך הוא יעשה וכולי וכולי, שאלות לא פשוטות. אנחנו נוסעים לחבר את הצעירים אל העבר.
איזה רעיון או איזה המלצה הרב יכול לתת לרב צעיר שבעצם מגיע לכהן כהמלצה אישית, איזה משהו שיעזור לו בהמשך והרב יכול לשתף אותנו?
באמת מה שאני כל פעם מנחה את הרבנים, הדבר ראשון, גם יש לי ברוך השם זכיתי שחלק מהבוגרים שלנו, חלקם, עשרות מהם, היום רבנים, רבני קהילות וכולי וכולי. מה שהם למדו בעצם, להתחיל ללמוד תורה, זה הדבר הכי קל. יש בכל בית כנסת, יש שס, יש שם שס, אפשר לקחת מכונת צילום ולשכפל את השס, ופשוט להתחיל ללמד תורה. אני חושב שזה באמת הדבר הכי זמין והכי קל והכי אוניברסלי גם, כי פה אתה לא צריך לחשוב. כמובן, אפשר ללמוד לפי הרמה, כל מקום, יש לך מורים מוכשרים, אתה יכול יותר להעמיק איתם, יש לך אנשים פחות אינטליגנטים, אבל לחבר אותם ישר לתורה, וזה בעצם עובד. לפני שאנחנו מתחילים לפשפש במעשיהם ולבדוק בציציותיהם, דבר ראשון, ללמוד תורה, לעשות שיעורי תורה. זה בעצם ההנחיה שאני מנסה להעביר לכולם, ובאמת הרבה מאוד מאוד הצליחו. אני מקפל בין גם היום, בישיבה שלנו, קודם על מי ששולחים את הילדים שלהם, הדור השני. יש לנו הרבה רבנים שהתחילו אצלנו, שהם הייתי אפילו הסנדק שלהם בברית המילה, שהם כבר שולחים אליהם תלמידים. זאת אומרת, הם שולחים סטודנטים שהם קירבו, וכך באותה שיטה, שוב פעם.
הרב יכול לשתף אותנו באיזה סיפור על כפר מסוים, על מישהו מכפר מסוים שהגיע כאחד שנראה כמו גוי, והיום מכהן כרב קהילה, וילדיו מתלמדים במוסדות כבוד הרב. כמובן בלי שמות, אבל הרב...
אני חושב שקודם כל זה כמעט כולם ככה, כן, קשה לי לפעמים להאמין, כן, אבל בהחלט, כן, זה דבר שקורה כל הזמן. היא דוגמה קיצונית, כן, אולי דבר שתפס אותי קצת. הוא תלמיד שהגיע פעם, כשהוא הגיע הוא היה מאוד אדוק בנצרות רחמנא ליצלן, זאת אומרת הוא היה יהודי, יהודים, מאבא ומאמא, והגיע עם צלף גדול לישיבה, ואת הצלף הזה הוא לא היה מוכן להוריד, זאת אומרת, והוא כל הזמן היה נעול על הדבר הזה של נצרות מאוד חזק, ואני זוכר כשהגיע מועל מהארץ, הגיע מועל, הוא בכלל רצה לעשות ברית מילה כמובן וכולי וכולי. עכשיו הסיבה שהוא הסכים להגיע אלינו, הוא הגיע מאיזה כפר נידח באוקראינה, ואחד מהצוות אצלנו היה שם פעם ביקור, הוא היה כזה בחור נחמד יהודי, אז הוא אמר, תשמע, יש במוסקווה איזושהי כנסייה מאוד גדולה, והוא מאוד השתוקק להגיע לכנסייה הזאת. הוא אמר, כן, אנחנו ממש לא רחוק מהכנסייה הזאת. הוא הגיע אלינו באמת בתוכנית בכלל להיות, להגיע לכנסייה הזאת, שהוא שאף מאוד להתפלל שם, רחמנא ליצלן. הוא הגיע אלינו לישיבה, ויום אחד הגיע מועל. אז אותו רב אומר לו, תשמע, יש פה מועל. הוא אומר, מה מועל? מה אני קשור לעניין? הוא אומר, לא, למה? זה בתנך כתוב. ברית מילה כתוב בתנך. הוא איזה פלא, זה פרשת היה דבר ממש פלאי. אני לא רגיל לכאלה סיפורים ככה פנטסטיים, אבל הוא הזה הסכים ללכת לברית מילה. והוא סיפר, הוא הזה הגיע, הוא נשכב את הברית מילה. הוא סיפר, מועל ככה ראה את הצלב, אז הוא אומר, ברית מילה, אז הרב הזה, ניגש, הסנדק, אחד מצוות שלו, אני ניגש אליו ואמר, תשמע, תוריד את הצלב, זה לא מתאים. אחר כך הוא סיפר שבאותו רגע שהוא נכנס לברית המילה, הוא פתאום הרגיש חלק מעם ישראל, הוא הרגיש, זהו, אני רוצה להיות יהודי. והוא נשאר בישיבה, תלמיד שלנו, חזר, למד בארץ כמה שנים, וחזר לרוסיה, חזר לעיר שלו להיות רב שם. היום יש לנו 2-3 תלמידים מאותה עיר, מאותו ברית מילה שהגיע, 2-3 תלמידים מאותו עיר, ש... אותו בחור הגיע כמעט במקרה, כן, שלא במקרה. זה דברים ש... באמת אולי זה יותר פיקנטי בגלל שהוא בחור שבאמת בדרך כלל ברוסיה אין כל כך בחורים שמגיעים מרקע דתי, לא שום דת, כן, אולי. אבל כמעט, מה זה כמעט? אין מציאות היום של מישהו שנולד ברוסיה וכולי וכולי, שגדל בעצם, שעשה ברית מילה בשמה ימים, כמעט אין דבר כזה, כן. יקר המציאות, כן. אז אנחנו רואים באמת את הדבר הזה, כן, רואים את החזון הזה מתקיים, בעזרת השם שנזכה.
באמת, אז לקראת סיום, לקראת סיום, רוצה לשאול את כבוד הרב על הנושא הזה של הקירוב כאן בארץ, או אפילו בחוץ לארץ, האם כל אחד יכול לעסוק בקירוב? האם, על תחושת האחריות, האם היא חייבת להיות מוטלת על כל אחד ואחד?
קודם כל, כבר שכן, ודאי שכן. שהבעיה היא שבמקורות אחרים זה לפעמים לא כל כך ריאלי, זו הבעיה, אבל ודאי שיש לנו חיוב להאהיב המצוות הכי גדולות, הרמב״ם מונה את זה, במצוות אהבת השם זה להאהיב את הקדוש ברוך הוא על הבריות, זה במצוות ואהבת את השם אלוקיך, זה מצוות עשה כמעט, כן, לקרב וללמד, וזה חיוב שלנו כמובן להרבות את התורה ולהגדיל את התורה, זה חלק מרכזי, חלק מהותי, וכאשר זה מציאותי, ודאי שיש לנו חיוב עצום לעשות את זה, ואני חושב, באמת, שאלה אם כל אחד יכול לעשות את זה, התשובה היא שכן, אבל באמת, אדם, נדמה לי שמה שאתה צריך לשדר כל פעם, זה באמת להאמין שהמוצר שלך טוב, סוכן טוב, זה לא מישהו יודע לרמות חז ושלום, או מישהו יודע לחז עיניים, מישהו שבאמת מאמין שהמוצר שלו הוא המוצר, הוא באמת יודע גם לשווק אותו. זאת אומרת, אדם שהוא חדור בהבנה על, על החשיבות של התורה, על הקשר של עם ישראל לתורה, ושהמהות של יהודי באמת זה תורה, ברגע שאדם באמת משוכנע ומגיר את זה בביטחון עצמי, או בשפה נעימה או ברורה, אף אחד לא יכול לעמוד מול האמת, זאת האמת.
הגאון הרב משה לבל, ראש ישיבת תורת חיים ומנהל הרבני של ועידת רבני אירופה. תודה רבה שכבוד הרב אירח אותנו במעונו והקדיש מזמנו לקיום השיחה הזאת.
בשמחה רבה.